לאחר מכן ומתוך הבנה שיש להתייחס לזכויות הילדים בנפרד מזכויות המבוגרים אמצה הקהילה הבינלאומית את האמנה בדבר זכויות הילד בשנת 1989. למעשה זה היה מאמץ ההסברה הבינלאומי המפורד הראשון שהתייחס ספציפית לנושא הילדים. הסכם זה הכניס שלושה שינויים מהותיים בתפיסה הבינלאומית של ילדים. על פי שינויים אלה, לכל האנשים המוגנים יש זכויות שיש לכבד, כגון כבוד וזכויות המשפחה שלהם, אמונתם ומנהגיהם הדתיים ומנהגיהם ומסורותיהם. תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי ולהגן עליהם, במיוחד מפני מעשים או איומים באלימות ומפני עלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יציגה שינוי במעמדם של ילדים, הן בכך שלילדים בקבוצה אנושית מבחנת יש זכויות חסיתיות, והן שלילדים יש צרכים מיוחדים ובגלל פגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באו"ם הייתה גדולה מסוג של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמעט באחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, אמצעי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR, והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים עולים בראש שני עקרונות חשובים ויסודיים: עקרון טובת הילד המוזכר באמנה לזכויות הילד, וכל הפעולות הנוגעות לילדים בין אלו נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות או גופים מחוקקים. טובת הילד תהיה שיקול עיקרי. השני הוא עקרון האמצעי האחרון, שהוא עקרון המוזכר באחד הסעיפים של האמנה בדבר זכויות הילד בקוריאה. מעצר או קריאה של ילד ישמש כאמצעי אחרון לתקופה קצרה ככל האפשר. מאידך, קיימים בינלאומיים אוסרים כל אמצעי משמעת העלול לסכן את בריאותו הפיזית או הנפשית של הילד, כעזרה לתכלית האיסור על קריאה בתא חשוב לחלוטין או בפליטות. עד כה ספרנו לכם על חוקים בינלאומיים לגבי אסירים, במיוחד ילדים. לאחר מכן נבחן את היחס של ישראל לילדים הפלסטינים ועד כמה הוא חורג מהסטנדרטים הבינלאומיים. אחד מהם הוא מוחמד אל-ג'אבר, בן 17. למעשה מוחמד הוא אחד ממאות ילדים פלסטינים אשר נעצרים ונכלאים על ידי כוחות הצבא הישראלי מדי שנה באמתלה של הפרת חוקי הביטחון. כאשר מוחמד נעצר לראשונה בדצמבר 2000 באשמת יידוי אבנים, בית משפט צבאי גזר עליו 8.5 חודשי מאסר. מוחמד אל-ג'אברי מתאר כיצד נעצר ואומר: כי 30 חיילים ישראלים תקפו את ביתנו בשעה 2 לפנות בוקר באוגוסט 2001. החיילים פשטו על הבית, הם שברו את החלונות והחרימו את מחברת הטלפונים שלנו. לקחו אותי לגג של הבית ושאלו אותי שאלות על האנשים שהם מחפשים במשך שעתיים. אחר כך לקחו אותי לרחוב, הם כיסו לי את העיניים וקשרו את ידיי מאחורי הגב שלי באזיקי פלסטיק. אחרי זה החריפו אותי ללכת כמעט קילומטר. בדרך אם הייתי לא הולך במהירות, היו דוחקים אותי קדימה, מאחור. כשהגענו לג'יב, דחקו אותי לרכב וראשי פגע בתקווה. גם אחי עבלי היה בתוך הג'יב. תחריפו אותנו לשבת על רצפת המכונית. ארבעה חיילים היו איתנו בחלק האחורי של הג'יב והקו אותנו כל הדרך ליעד. הם הקו אותנו, תעליבו אותנו ואימו עלינו בתקיפה מינית. אחר כך הגענו לבסיס הצבאי, שם השאירו אותנו בחצר עם ידיים ועיניים קשורות. בילינו את כל הלילה באותו אופן, בלי אוכל ומים בחצר. למרות היותה חברה בארגון האום ורואה עצמה כפופה לארגונים ואמנות בינלאומיים וזכויות האדם, ישראל ביצעה את הפשעים המתארים ביותר נגד העם הפלסטיני, חסר ההגנה, והוכיחה שאינה מצייתת לאף אחד מארגוני זכויות האדם, האמנות או המוסדות הבינלאומיים. שלושה מנופים עיקריים מעורבים בחקירת הילדים העצורים הפלסטינים בישראל הם השב"כ, המשטרה והמודיעין הצבאי. שיטת החקירה והעינויים של ילדים פלסטינים על ידי המשטר הישראלי היא אכזרית ולא אנושית ביותר. עד כמה שאנו יכולים לדעת, אף חיה לא מענה חיה אחרת בדרך זו. כמעט ללא יוצא מן הכלל, כל הילדים הפלסטינים היו נתונים למקרה אחד או יותר של עינויים מתועדים במדויק. בחלקים הבאים, בהתבסס על שפע עדויות משכנעות, ייבחן בקפידה השלב הראשון במעצר של ילדים פלסטינים, דהיינו מעצר והעברה לבתי מעצר. עד כאן נזמין קרים עד הפודקאסט הבא.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-ווטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל חרא במחוז דרעה. במקרה تسجيل لاحد كفوت هايلس رشت المعدين دفقا جمع الكيساتان شل خياليها مشتارها كوريش لكفار عين البيضة أمنو كان بتسوان مخوز كونيتر הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה, שיבת גולן, בין נפות דרה וקונטר. כמו כן, בצד התקיפות האווירות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרה וקונטר. וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים. בקנות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, מצד שני השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות והנשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
والدعم اللازم يمكننا أن نضمن للمسلمين حياة كريمة وطيبة في سنواتهم القادمة.
مازنين كريم شاولين رابط טקס הלוויית גופתו הקדושה של הגלל סייד חסן נסראללה, מזכ"ל חברה בלבנון, התקיים בביירות בשעות הבוקר של יום ראשון 23 בפברואר, בנוכחות משלחות רשמיות וציבוריות מ-70 ב-9 מדינות ברחבי העולם. מאות אלפי אנשים לבנונים וחסידי הרוחניות במדינות מערב אסיה ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות לכיוון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם סכנתין, כדי להיפרד משני החללים המפקדים הללו ולחדש את התחלויותיהם. להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיפור על הלווייתו של סייד חסן נסראללה נכתב בבית ג'ון טיראן, בשדות התעופה בלבנון יורים ורבבות אבנים שהגיעות לא בפקודה או בתביעה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות, יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שמר על כל ההתקוממות گبر ایتون چیوته لاور بیفیران حسید زیبا و تکس ریده زوهی تو بوبا خریفه نمیشه خشب شیده امتصالت که دورم به اش همی خالیم به هر بیرد بگم چه هیا بیادر چه نمیگه حرفت کنید بزبانه
لا يدخل في حالات نفسية معينة. عندما يتزوج الأبناء كلهم أو بعضهم ويصل المسن هذا الشخص تعود إليه شريط حياته كله من أول عمره إلى هذا الوقت يشعر بالوحدة النفسية رغم أن الأبناء
مازن كريم عبرشان البرنامج حسين مرتضى تدقيش شيء اشتدخل شهر عشين بيتك سازي عشر سيد حسن مصطفى هين مع سيد خدوش عن إيمان مرتضى لمن هي هالشيء تقوم بتعتمى إلى أشاريوت هاستراتيجيوت شهر نخوت عام بيتك السيد هي خالق مهم سكرمار دوائيل والمرأة التطبيقات عام بارد تزبان شخو خالق من منشرة لبنان بيهيان برشانة
تزور
البر حسن فيان برشان بوليتيون الكار تخمت هم حسنة خازون الفين وشوشين بلبنان آما برعيون بفرانس أسرين في أربعة مستوى هيا دوركين هيك بوليتي بلا عمد موت درديد بعلتش بعلا خير برزور خسيين بلين شل أهل بيت الزرد
أفكار سلبية عن وحدته وعن حالته وعن منزله. بالتالي هنا على الأبناء مسؤولية أكثر لكيفية التعاطي مع المسن. طبعا هناك بعض الأسر يسعون للإظهار أو يعني وضع المسن في دار عجزة. فهذا فعلا يتجه المسن نحو تدمير يعني نحو الدمار. هل يعمل الأبناء إلى تدمير هذا المسن لديهم إذا أخذ إلى هذا المكان؟ لأن هو إضافة على أنه يشعر بالوحدة النفسية وخرج من العمل الاجتماعي شيئا فشيئا الآن يخرجونه من منزله الذي يعتبره لباس له ويعتبره أمن وسكينة له ويضعونه في دار العجزة وهنا تزيد الوحدة النفسية لديه وسوف يمر في حالات نفسية عديدة جدا قلق اضطراب يدخل في ديبريشن الاكتئاب الشديد أو حالات أخرى اضطرابات نفسية ويلجؤون إلى الأدوية وتتطلب حالتها النفسية وحالتها الجسدية بسبب عدم الوعي وفهم كيف يتعاطى مع هذا المسن. وبالتالي من المهم لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي الروايات أمر ببر الوالدين وبالاهتمام بالوالدين حتى مع كبرهم وكيف يتعاطى الفرد معه وأنه هذا المسن هو بركة المنزل وبر الوالدين يزيد في العمر ويزيد في الرزق ويرضي الله سبحانه وتعالى أن يشعر الولد أبوه أو والدي أو والدته المسن في المنزل لأنه يحبه دائما يأتي إليه يتحدث إليه يصبر على كلامه يقدمه يحتضنه يخرجه هو في السيارة إلى مكان معين هذا يشعره أنه في أمان يشعره أن أبناءه معه هذا شعور ضروري جدا ومهم أن نعمل نعزز هذا الشعور لديه المسن حتى نخرجه من هذه الحالة النفسية يبقى المسن هو أمانة هي رقبة الأبناء كما أوصى الله
نعم تحية لحضراتكم مستمعينا الأفاضل، ومرة أخرى نشكر جزيل الشكر لكم على سيما الدكتورة ما شك أن قيامنا بالآن ربنا إلى إكرام الإنسان وتوقيع كل زمان ومكان وسائل ليس كسائلنا لدى وسائل طيبة والابتسامة أكثر وأكثر هي عدة أضعاف المساعدة
Thank you. وقرنا شيئا في الإسلام أمينه الله تعالى من فتاة شخصی آخر زیاده ما خدا ما تعالى لمرام وجنبنا معاصي خدا الرحمة البحر
عمل كل ده وده الحكي السنوات Serikali ya Ufaransa inatarajiwa kutangaza hatua taifa la
I'm gonna go to the hospital. تتساءل دكتور يعني كيف يمكننا تحقيق التوازن بين احترام استقلالية التوزيع وتوفير الرعاية اللازمة يعني خاصة عندما يتعلق الأمر بإنتخاب القرارات المتعلقة بصحة وسلامته ماذا نفعل في هذا الشأن؟
هل نتخذ إلى أنا أحب أن أكون في المكان الذي أحبه،
وقدم الدعوة العاطفية للمسلمين وجعلكم mahujaji kuwa mitume ulu lazima wametajwa kwa sura maalum mkabala hali hii. Kwa mujibu wa hadithi hiyo, mtume unapaswa kutoa jisamu la mahubiri ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu, uzawadi kwa mtu mzuri ndani ya watu kwenye tauhidi, kiliitwa mitume iliyotangulia na kuandaa kaumu zao kwa kubali mitume wote ya sindi. Kila kitu ambacho kiko ndani ya mfumo wa kiukumi ya kinabii kinajumuishwa katika wigo wa katika vyanzo vya Kiislamu kuna hadithi nyingi zilizopokewa kuhusiana na maudhui hii ya kwamba mitume ulu lazima walikuwa watano. Kuja katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Imam Jaafar Sadiq alayhi salam ya kwamba amesema, manabii na mitume wakubwa ni watano, wao ni mitume ulu lazima, risala ya utume inazunguka katika mhimili wao, nao walikuwa ni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa na Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna mmoja alimuuliza Imam Sajjad alayhi salam, kwa nini mitume hao wameitwa kuwa mitume ulu lazima? Bila kujibu alisema, sababu wao walitumwa na kubakia mashariki magharibi ya ardhi kwa ajili ya majini na watu. Mtume ulu lazima sani wengi kasimuliwa na msifa tatu kushikimana bora ikilinganishwa mtu wao walikuwa wakimuishi ni kwa ajili ya watu wote, walikuwa wakishiria katika jioni maoni kwa kijamu wanawezekana kusimuliwa
Leo, nuestra nueva chica, va a la mano, y yo le decía a nosotros.
msisi za manusura watatu wa ajali ya Antigus waliomtimu nchiwa kwa hilo pia limeandika sana na waka kukushaji wa tarisha yeti hili kukushaji wa albasi ya chulini milioni moja kwa saba hili kwa zina Yeah,